ממשיכים בעקבות לשון הרע. גמרא בערכים מדף ט"ו ט"ז, הסוגיות שעוסקות בלשון הרע, מביאה מאמר חז"ל על בגדי כהונה שגם הם מכפרים, כמו הקורבנות. וכך כל בגד מכפר משהו אחר, ואומרת הגמרא שהמעיל מכפר על לשון הרע. במהלך הגמרא הדברים מובאים כקושייה. תירוץ של הגמרא הוא הדאהנו מעשיו הדלא אהנו מעשיו, כלומר שהלשון הרע שאנחנו מדברים עליו כאן, בעצם החילוק בין הדברים הוא שיש פעמים שמועילים מעשיו, כלומר הדיבור שלו, ויש פעמים שלא מועילים. היא אנו מעשיו עד ונגעים עליה, היא לא אנו מעשיו, מעיל מכפר. אז מועילים מעשיו שנתקוטטו על ידו. כלומר שכתוצאה מהלשון הרע שלו, הדבר יצר מריבה. אז זה הגמרא בערכים. רש"י שמפרש יכול להיות גם שאדם מתבזה על ידי המעשים, על ידי הלשון הרע בעיני השומעים, או גם אם לא ראינו שהוא ממש התבזה בעיני השומעים, אבל ראינו שהשומעים קיבלו את הדברים. אז יש כמה גדרים להן ומעשיו הזה. בכל אופן, על פי היסוד הזה, החפץ חיים בכלל ג' סעיפיו מלמד אותנו שאיסור לשון הרע זה גם באופנים שבהם נראה שזה לא יזיק, או לא עלול להזיק לחברו. שאז בעצם אולי הייתה ואמינה להקל בדבר. כגון שלא בא על ידי הלשון הרע שלו שום רעה לאיש הזה. לא קיבלו השומעים את הדברים, או כיוצא בזה. אז היינו חושבים לומר שאין כאן לשון הרע. אומר החפץ חיים, לא. תדע לך שאפילו שלא באה שום רעה על האיש ההוא, כגון שלא קיבלו השומעים את דבריו, מכלל לשון הרע לא נפקה וצריך כפרה. יותר מזה, יכול להיות מצב, זאת אומרת, זה כבר לאחר מעשה, בדיעבד, הוא סיפר לשון הרע ולא נגרם הרע. ויש רבותא יותר מכך. מצב שבו האדם מעריך מראש שהדברים שלו לא יפעלו ולא יעשו רושם, כלומר, הוא משער, יש לו הערכה, שלא יבוא לנידון שום רעה על ידי הדיבור שלו, אף על פי כן אסור לספר את הלשון הרע, אסור לספר בגנותו. מה אנחנו למדים מכאן? זה דברים שהזכרנו אותם כמה וכמה פעמים בלימוד שלנו, שעצם הדיבור בגנות חברו, גם אם הוא לא ניזוק, הוא בכלל איסור לשון הרע. אז הראיה לדבר הזה מביא החפץ חיים בבאר מים חיים, מתוך דברי הראשונים. הרמב״ם, פרק ז', הלכה ב' מהלכות דעות, יש אבון גדול עד מזה עד מאוד, והוא בכלל לאו זה, והוא המספר בגנות חברו, אף על פי שאומר אמת. גם הסמג כתב לשון דומה, וגם הרמב״ם וגם הסמג לא הזכירו איזה רמז או תנאי לדבר שבעצם יהיה נזק בדווקא. משמע שהטעם הוא עצם הסיפור בגנות האדם ישראל. ואז כותב החפץ חיים את המשפט שהתורה אינה רוצה שישראל אחד יגנה את חברו. אז אנחנו מבינים מכאן שבעצם גם אם לא יצאה גנות בפועל, המעשה הזה, התורה לא רוצה שישראל אחד יגנה את חברו. זה בעצם הגדר. לכן גם אם לא תהיה תוצאה של אהנו מעשיו במובן הזה שנגיד לא יצא לו מזה שום רעה, אולי לא יחשבו, אבל יוצא שזה דיוק, זה דבר שצריך להרחיב בו, כי זה בא לידי ביטוי, יש כמה וכמה נפקמינות גם הלכתיות לדבר הזה. זה שישראל מגנה ישראל אחר, זו הבעיה. ככה גם בשערי תשובה לרבנו יונה, מספר לשון הרע, שתיים הן הקוראותיו, הנזק והבושת, אשר יגרום לחברו. ובחירתו, זאת אומרת, אחד זה הנזק והבושת שיגרום לחברו, ודבר שני זה בחירתו של אותו אדם מישראל, לחייב ולהרשיע את חברו בשמחתו לעידם. עצם זה שהוא בוחר להרשיע, לספר בגנותו של חברו. אז כמו שאמרנו, יש לזה כמה וכמה נפקמינות, אבל צריך לדעת שעצם סיפור בגנות הוא כבר האיסור. אז זה לענייננו הלכות לשון הרע. יש בזה כמובן, כמו שאמרנו, הרחבה, מה הנפקמינות של הדבר הזה, אם כן הייתה, אם כן אדם יצא גנאי לדבר הזה או לא. אחת הדוגמאות, בהמשך הלימוד החפץ חיים בהלכות לשון הרע בכלל ה', אומר שהאיסור לספר זה גם למי שכבר הוא שמע את זה. לדוגמה, הוא שמע את הדבר הזה, כבר סיפרו לו את זה. שמעתי, כן. הוא אומר, שמעתי, כן, קראתי על זה. אז תאמר, אני לא עובר על לשון הרע, כי הוא כבר שמע את זה. הגנאי יצא כבר. כבר. אבל לפי מה שאמרנו, עצם זה שיהודי מספר לשון הרע, גנות, על יהודי אחר, זה כבר הבעיה. זה עמידה, עמידה רעה לגנות את חברו. נפקמינה נוספת, בכלל א' ראינו, שאם יהודי נותן לך רשות, הוא אומר, תספר עליי, אין לו בעיה. וכדומה, גם אסור. בקיצור, ברגע שאנחנו מבינים שזה העיקרון, זה היסוד, האיסור שאדם מישראל יוציא גנאי, אז זה כבר שם אותנו במקום אחר, ורואים שיש פה חשיבה ודאגה של התורה על המידות שלנו, בעזרת השם. אז זה בענייני שמירת הלשון. נזכיר מה שכבר הזכרנו השבוע, בעזרת השם, מחר בערב, יום ירושלים שנציין ונחגוג. אז אנחנו מעריכים שלאור השיח והדיבור על הדברים נזכה למעמד מיוחד כאן בישיבה ברוב עם הדרת מלך. שאלו לגבי הריקוד גלים או משהו, הבנתי שזה לא שאלה שמעסיקה את הבחורים שלנו, אבל בכל זאת מי ששאל או התעניין, אז פשיטה, נכון, שלא רלוונטי לבחורי הישיבה שלנו להשתתף בעניין החשוב הזה, אבל אנחנו יש לנו תפקיד לא פחות חשוב. בעזרת השם, שתהיו סבות, תצאו עם הנכדים שלכם לריקוד גלים. עכשיו יש לכם תפקיד, משמרת על משמרתי, אתם בני תורה, לא שבני תורה לא משתתפים שם, אבל אנחנו בישיבה מציינים את היום הזה באופי אחר, בצורה אחרת. יכול להיות שיש מבינינו שעדיין מזיכרונות הישיבה התיכונית או התיכון, ככה צריך אולי את הריגוש הזה. זה דבר חשוב, במיוחד בתקופות שבהן המצעד מסמל אמירה כלפי אומות העולם וכדומה, אבל ברוך השם שיש מי שיעשה את זה. לנו יש תפקיד נוסף, חשוב לא פחות, שומרי הסף. אנחנו פה בישיבה בבית המדרש שוקדים על התורה. אני אומר את זה בצורה חד משמעית, אם מישהו מסתפק, אני אפשוט את הספק, לא לנסוע לריקוד גלים, להיות כאן בישיבה, עם התפילה של הישיבה, עם סעודה חגיגית. עוד פעם, יכול להיות שבעוד 5 שנים, כשתהיה כבר אבא, תרצה לקחת את הילד. לפעמים זה המבחן. המציאות מראה שאחרי שאנשים מתבגרים ועוזבים את הישיבה, כשאומרים להם ריקוד גלים, אז פתאום יש להם עיסוקים אחרים. התורה זה העסק הכי חשוב. ואם אתה מחפש את החוויה ובשביל זה אתה נוסע, אז אנחנו צריכים אותך פה בישיבה. פה בונים, כאן אפשר להרגיש את ירושלים, וצריכים לבסס את ההבנה וההכרה בערך של ירושלים כאן בקריית גת, כמו בכל ארץ ישראל. ושוב, אם האספקט הוא רק הצד החווייתי, אז אנחנו מחשיבים את זה ומעריכים את זה, אבל יכול להיות שאפשר לשמור את הרצון לחוות את זה לזמנים אחרים, שאולי כבר אתה פחות שייך לאחריות הזאת של לימוד התורה בתוך הישיבה. עכשיו זה לבצר את החומה. אני חומה, זאת תורה, ושדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים. יש לנו, לכל אחד מאיתנו, לכם, אחריות גדולה, כן, על השמירה, אני אומר את זה, גם אם מישהו מאיתנו מרגיש שזה נשמע כמו המלצה באלמה, כדאי להתייחס לדברים ברצינות, זה מהמקום הכי הכי אמיתי וכנה. אני לא מרוויח מזה שפחות אחד או יותר אחד משיבתנו השתתף במצעד הדגלים. זה אמירה עקרונית, יש לנו אחריות על התורה. איפה זה בא לידי ביטוי? כאן. יהיו שנים, ושם תיבחן, שתצטרך לצאת מהנוחיות והפרטיות שלך ולהשתתף בדברים גדולים, חשובים לעם ישראל. אולי תרגיש פחות אחריות על בית המדרש. עכשיו, אחריות על התורה זה תמיד. עכשיו אתה פשוט על מדים. אתה בהגדרה בן תורה. אז אין זמן אחר. ומתוך כך, להתחבר אל העומק ולמשמעות של היום הזה, כפי שנקרא בפסקה אחת ונמשיך. שאלו את הרב ציודה, במה נתייחדה קדושתה של ירושלים משאר מקומות? כשם שבכל דבר יש מדרגות, כך יש מדרגות גם בקדושה. כל העולם נברא מלא הבחנות, אין להתעלם מכך ולטשטש את ההבדלים שיש בבריאה. יחד עם זה יש הבחנה. הבחנה היא לא פירוד, וכולם מכירים את הסגנון הזה. ירושלים יש מרכזיות מיוחדת. כן? אמנם שכם וג'נין אין שלנו, כמו שתל אביב היא שלנו, איבר מעברנו, אסור לבטא על אף אחד מהם, אבל ירושלים היא המרכז, היא מרכז לכל הכוחות הפנימיים שבאומה, תורה ונבואה, מקדש ומלכות, מושב הסנהדרין, מקום המקדש, בירתנו המלכותית, עיר אשר עוצמה מדינית, רוחנית, מוסרית ומשפטית חברו בה יחדיו, כי בחר אדוני בציון, קדושת ירושלים אינה באה להתעלם מקדושת כל מלוא רוחב ארצנו. אדרבה, מתעלה עליהם ומתוכם. ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. וכן על זה הדרך, כדאי לקרוא בדברי הרב ציודה בשיחות על יום ירושלים, דברים חשובים, מרוממים, וכדי להתחבר אל הגודל הזה ולהתבונן בו, אז אנחנו צריכים מתוך ה... יכול להיות שלפעמים עניינים מעשיים, חווייתיים, ככה יותר מצליחים לחבר, אבל החיבור בעיקר, אנחנו למדנו את זה גם במוסר, זה מתוך הדעת. אדם יכול להיות שהוא יעמוד במקום מסוים, יחווה חוויה מרגשת ועוצמתית, אבל הרבה פעמים היא חולפת, היא זמנית, היא לא קבועה. אדם בעצם מתחבר דרך הדעת, הוא מבין, לומד על ירושלים, הוא עוסק בסוגיות שעוסקות בקדושתה של ירושלים, אז החיבור הזה הוא חיבור של דעת, של יראת שמיים קבועה שעומדת לעד.